כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו לתוכניתנו האחרונה לשבוע זה. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. איתנו באולפן עירה וקסלר ויואב כהן, שלום לכם, וגם אתה יובל, שלום.
שלום מאיה. אפשר לשלוח לנו מסרונים, אתם המאזינים, בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992, וגם הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. האם יש עדיין שיבושים בקליטה בתדרים? צריך להקריא את ההודעה הזאת? כן, מסמן לי יואב שכן, בסדר, אז אני הודעה. בימים הקרובים צפויים שיבושים בשידור בשל עבודות תשתית. את רשת כאן תרבות ניתן לקלוט גם באחד משלושת התדרים הבאים, 104.9, 105.3, 104.7, אבל כמובן שאנחנו בעיקר ממליצים להזין לנו ביישומון, האפליקציה כאן אודי ובאתר האינטרנט של כאן, ששם קליטה פשוטה נקייה מהפרעות, וכל התכנים המעולים של כאן תרבות אפשר למצוא כאן, ושלל תכנים אחרים גם. מה יהיה לנו היום? היום נדבר עם הסופר והעורך רון דן, שהחל בפרויקט מאוד מעניין, פרויקט סיפורים מופרעים. אז ננסה להבין ביחד איתו מה זה, כי על פניו זה נראה כמו החומר שאנחנו הכי אוהבים, סיפורים ומופרעים. נדבר גם עם צייד הספרים שלנו, אילי גרין, שמצא שני ספרים נדירים מאוד, ממש במקרה, שזה בעצם לא כל כך נדיר, כי זה קורה לו כל הזמן. בכל זאת אנחנו תמיד מופתעים ממה שהוא מביא לנו, ויהיו לנו התחלות של ספרים וסטטוס יומי והמלצות, ככל ש... נספיק, אבל לפני הכל, חדשות עצובות, הסופר טום וולף מת.
טוב, אני לא יודעת אם זה חדשות עצובות. הייתי אומרת שטום וולף, הסופר והעיתונאי, מת בגיל 88, והיו לו חיים מפוארים. הוא היה מאבות הניו ג'ורנליזם, הוא היה חדשן גדול והוא היה טווס גדול. אנחנו מדברים על אדם שנולד בווירג'יניה בשנת 1930, לניו יורק הוא הגיע ב-1962. מאז הוא לא עזב את ניו יורק, הוא חי שם עם אשתו, שילה ברגר, שם נהדר מתוך שיער, לדעתי זה מחווה, איכשהו, היא הייתה מנהלת האומנותית של הרפרס בזאר, והיו להם שני ילדים. הכתיבה שלו, טום וולף, למי שלא יודע, הייתה מאוד מאוד חדשנית, הוא כתב כמו שלא כתבו לפניו, ואפשר להגיד שעד היום יש לו לא מעט חקיינים, וגם בעברית כמובן. הוא כתב, למשל, על מכוניות פאר בהזמנה אישית, שמיועדות לשימושם של המאיונים העליונים, על תופעת האיפים והסמים הפסיכדליים, על הטייסים האמריקאים שהפכו לאסטרונאוטים. הוא היה מהמגדירים של הסגנון החדש, אז, הניו ג'ורנליזם, וגם של המושג עצמו, כשהוא פרסם בשנת 1973, אוסף רשימות תחת השם הזה, זה היה השם של הספר. הוא היה שם לצד טרומן קפוטה וג'ון דידיון וגי טליז ואנטרס תומפסון. טליז אמר עליו אתמול ל-AP, שהוא היה כותב מדהים, אי אפשר היה לחכות אותו, וכשאנשים ניסו זה היה אסון. הם היו צריכים למצוא לעצמם עבודה בקצוויה, שזה נכון. עד היום, גם בעברית. הסגנון שלו היה ידוע גם ככותב וגם כמתלבש. הוא תמיד לבש חליפת שלושה חלקים לבנה, ולפעמים גם מגבעת. את המראה הזה הוא תיאר פעם כניאו-פרטנשיוס, שאני לא יודעת, אני מניחה שאני אתרגם את זה כניאו-יומרנות.
כן, זה נשמע לי תרגום טוב.
המראה הזה של הג'נטלמן הדרומי ריקח את הזולת, הוא אמר. זה גרם לי להיראות כמו איש ממאדים, איש שלא יודע כלום ומבקש ללמוד. כלומר, שום דבר לא מקרי, זה לא שסתם בא לו, סתם הוא בחר במראה הטווסי הזה. בין הספרים שהוא כתב, שיק רדיקלי, החומר הנכון, ובשנת 1987 יצא ספר מדורת האבלים, שהיה סאטירה חריפה על תאוות בצע וכסף, והפך כמובן לרב מכר גדול מאוד, ולסרט קולנוע בשנת 1990, שבבימוי בריין דה פלמה, זה סרט כזה ששיחקו בו טום הנקס ומלני גריפית וברוס וויליס, וכולם ראו את הסרט הזה אז. אחר כך הוא פרסם את גבר במלואו, שגם היה רב מחר, ובשנת 2016 יצא הספר האחרון שלו, ביקורת חריפה שהייתה לו, על התיאוריות של צ'רלס דרווין ונועם חומסקי. כמובן שעל הספר הזה הוא זכה לביקורות מאוד מאוד קשות, כי עכשיו הוא היה השמרן. למרות שבעיניי לכתוב ביקורת על שני אלה, כשאתה נע בחוגי האינטלקטואלים של ניו יורק, זה דווקא מהלך מאוד רדיקלי, או לכל הפחות מהלך מאוד מאוד מצחיק. היו לו כמובן ריבים מאוד מתוקשרים, מחודדים ומשוננים, הידועים שבהם עם נורמן מיילר, ג'ון אפדייק וג'ון הרווינג. בסיכומה של דבר, אנחנו מדברים על איש שפרסם 17 ספרים, מתוכם 4 רומנים. אדם שכתב גם בשנות ה-80 לחייו, בריאיון לפני 10 שנים הוא אמר, האנשים המצליחים הם האנשים שיש להם רוח של חיות, שמסרבים להכיר בסיכונים שהם לוקחים, בדיוק כמו שאנשים צעירים ובריאים מתעלמים מהמוות כאופציה. אני לא איש צעיר, אבל עדיין יש לי דופק. בכל הנוגע לתוחלת החיים, רוב הזמן אני בוחר להתעלם מהנושא. לב גרוסמן, שהוא מבקר הספרות של המגזין טיים, אמר אתמול שבזמן שהקול שלו חדר לעולמות הספרות, אומנים ויוצרים החלו לעסוק בקול הפנימי שלהם. תום וולף התנגד לדבר הזה, הוא העדיף לצאת החוצה, לפגוש אנשים שאינם הוא. הוא הראה לנו איך נכנסים למסיבת קוקטייל, למרכז אימונים של נאסא, איך ללכת במורד הרחוב ולראות את הדרמה הענקית המתחוללת מולנו. אנחנו, בעיניי כאילו, נגיד העיתונות, לפעמים אפילו הספרות היא כמובן ברדוקציה נוראית, כי היום אנחנו כותבים על עצמנו כל הזמן, זה דבר שיא השעמום. עד כאן תום וולף, ומכאן לעניינים העלובים שלנו, כי למרבה הצער אנחנו לא לובשים חליפת 3 חלקים, לבנה ומגבעת.
לא, למעשה אנחנו עומדים לדבר על משהו, נדמה לי שזה למעשה מה שאנחנו עומדים לדבר עליו, הוא ההפך המוחלט.
אמת.
180 מעלות מכל הסקסיות הזאת והליבידו הזה.
יפה.
הפוך.
אגב, אני חושבת שיכול להיות שתום וולף היה אומר לך עכשיו, תלוי איך מדברים, גם על זה אפשר לדבר בצורה סקסית.
נכון.
אבל טוב.
בואי ננסה לדבר על זה בצורה סקסית.
לא, בוא לא, בוא לא.
בואי לא ננסה להיות תום וולף, כי אנחנו ניפול על ישבננו באכזבה. חודש הקריאה, בכל זאת. פורץ על חיינו ביוני, זוכרת שדיברנו על היוזמה הזאת, יוצרים המגיעים לבית שלך?
איך אפשר לשכוח את הזוועה הזאת?
כבר אז. קצת נדהמנו מזה, עכשיו פתאום ראיתי שזה קורם אור וגידים, זה יקרה ביוני כאמור, הוגשה קטר, שבו כל אחד יכול להזמין את היוצרים להתארח בביתו, משרד התרבות והספורט קורא לכל המעוניינים להארח בביתה מפגש אינטימי וחד פעמי עם סופר, משורר או פזמונאי, מאות בתים בכל רחבי הארץ יערכו יוצר ישראלי למפגש אינטימי, מרתק, ללא תשלום, בנוכחות כ-30 חברים, את, מאיה, וגם אתה, מי שזה לא יהיה, יכולים להיות בין המערכים של מפגש כזה. כל זה התרחש לדבריהם לצד מגוון אירועים במרחב הציבורי ברחבי הארץ, ויש שם רשימה כזאת, יש אתר עם תמונות הסופרים, ואתה יכול ללחוץ עליהם ולהזמין אותם, ובין הכותבים למשל שאפשר למצוא שם ברשימה, זה אורלי קסטלבלום, איימן סיקסק, אלי אליהו, דוקטור נביל טאנוס, שבדיוק ראיינו אותו השבוע בתוכנית, דורית רביניאן, יעל נאמן, לאה עיני, מתן חרמוני, ניר ברם, סמי ברדוגו, רוי חסן ושלומי חתוקה שלנו, ותמר מורסל, ועוד המון המון אנשים, שחלקם, אם אני לא טועה, בכלל אינם סופרים משוררים או פזמונאים, כמו למשל, נגיד, יאיר קידר הוא גם אחד מהאנשים האלה, הוא יוצר סרטים שעסק הרבה בספרות, בספריו ובסופרים ובקוטים.
בסרטיו.
בסרטיו, כמובן, סליחה. אבל מה לעשות? הוא לא בקטגוריה הזאת.
טוב, אני חושבת שלא, אנחנו לא חייבים להיות קטנונים דווקא בעניין הזה. יאיר קידר עשה סרטים ומשוררים וסופרים, ובטח מעניין לדבר איתו על זה.
זה
אותי
בטוח.
זה מעניין, אני ראיינתי אותו בעבר בכל מיני הזדמנויות, לא נראה לי משונה שהוא שם.
אז סליחה, אני כבר מסתייג ומתנצל. נספר שיש כל מיני תנאי השתתפות לארח מפגש כזה. אתה צריך כמובן להגיש את המועמדות שלך באתר, ולהראות שאתה יכול להריח 30
אגב,
איש.
אגב, כשהם אומרים שאתה צריך להראות שאתה יכול להריח 30 איש, הם מתכוננים שאני צריכה להזמין, נגיד, שמי שימדוד את הסלון שלי ויגיד כמה מטראז' יש.
אני חושב שהם דורשים.
או הם רוצים שאני אצלם כמה כיסאות יש לי בבית.
אני
או,
לא יודע,
איך בדיוק.
בדיוק
אתה אמור להראות
צריך,
את זה?
אולי אתה צריך להגיש רשימה של 30 איש שאתה יכול להזמין, ואמרו, אני אבוא.
טוב, בסדר, כן, אוקיי.
ואז, אם ישרו לך את כל העניין הזה, יש לך חובה, חובה מאיה,
כן.
לתעד את האירוע ולהפיץ אותו ברשתות החברתיות.
ברור, כי מה זה משנה מה שקורה אם לא תיעדת את זה והפצת ברשתות החברתיות? זה כאילו לא קרה בכלל.
בדיוק.
אוקיי.
כל זה כמובן קורה אחרי ביקור הכנה של הצוות בבית, לראות אם הוא מתאים.
יש צוות שבא לראות אם הוא מתאים, ואומר לך, תקשיב, זה לא מסויד פה, בן אדם. אתה מזמין ככה.
אורלי קסטלבלום, לא תיכנס לבית שבו השירותים כל כך מתונפים.
אוקיי, אז מי שיתאים ביניהם יקבל גם ערכה לאירוח שכוללת פוסטר, שלט ברוכים הבאים, ושאר תופינים מן הסוג הזה.
כן, תשמעי, אני מבין את ההתרגשות סביב העניין הזה, אז זה פשוט כל כך מביך בעיניי, זה מביך נורא. לכל המעורבים, וכל התהליך פשוט קשה לי, העניין הזה של ללכת באתר שלהם, ולמשל בוחר לארח את אורלי קסטלבלום, ואני לוחץ על הפרצוף שלה, ונפתח לי מין כזה חלון של לוח שנה, ועם התאריכים הפנויים, ואני לוחץ, והיא מגיעה, היא תתייצב אצלי בבית, מול 30 איש על כיסאות קטר פלסטיק, ויש שם חטיפים ויין זול, ואולי מטבל גבינה, ו...
רגע, אבל מה עם טבעונים? מה זה מטבל גבינה? נתפלט עליך.
מטבל גבינה טבעוני.
מטבל טחינה.
טבעוני, זה יהיה מסויה.
אוקיי, בסדר.
ואנחנו נלעס ככה את המטבל הזה, ויזה לנו קצת על, על הצד של, של הפה, והיא תספר איך היא כתבה את הרומן המצרי, שזכה בפרס... אני לא יודע מה היה. זה מביך אותי.
האמת היא שזה דבר מאוד מאוד מביך, אין מה להגיד. במקום אורלי קסטלבלום, בחיים לא הייתי מסכימה על דבר כזה, ולא הייתי באה, או כל אחד אחר ברשימה. בכל אופן, יש גם בעיה מסוימת, כמו שאני רואה את זה, היום, כמה, 16 במאי היום.
כן.
הירוחים האלה מתחילים בעוד שבועיים בדיוק. תמיד מדהים לראות איך דברים שהיו דויים לפני שנה בערך, כי אנחנו כבר הכרזנו על זה פה, הם הכריזו על זה במשרד התרבות, נעשים בסופו של דבר ברגע האחרון. לא מכינים מראש שום דבר, ומתכוונים לנהל מאות אירועים מן הסוג הזה תוך שבועיים, פשוט טוב.
אם כי הכל בסוף מסתדר, נכון? בישראל תמיד הכל בסוף מסתדר, וזאת הבעיה עם השיטה הזאת של הסמוך יהיה בסדר, בסוף הכל בסדר, ואין השלכות, אז אין סיבה לתקן.
אני ממש נדהמת מהאמירה הזאת שלך, כאילו מדהים אותי שזה מה שהצלחת ללמוד מהחיים עד עכשיו, שבסוף הכל מסתדר ואין השלכות. זה באמת רמה מאוד מאוד גבוהה של ניתוק מהמציאות, פשוט זה, אתה הדמות האמיתית של הפריבילגי כנראה, פשוט לא קרה לו אף פעם שום דבר. והוא חושב שבסוף הכל מסתדר. אני מאחלת לך שזה יימשך ככה. אני קצת מאמינה בעין הרע, אז במקומך פשוט לא הייתי אומרת במשפט הזה. בכל מקרה, פה לא מדובר באסון שיקרה, לא יקרה פה שום אסון, בסך הכל סופרים בסוף. סלון, אלא שבעיניי סופרים לא צריכים להיות בסלון שלנו, הם לא קופים בקרקס, אתם רוצים סופרים בסלון, תקנו ספרים ותקראו, או מקסימום אל תקראו, ותשימו את זה על שולחן, זה יהיה קופי טייבל בוקס כאלה. זה הסופרים בסלון שאתם צריכים,
לגמרי.
שאנחנו כולנו צריכים. חזרנו, יובל, אני רוצה להקריא לך תגובה שקיבלנו על הדברים שאמרנו כאן על, איך הם קוראים לזה? מצד הספרים?
לא.
מצד הסופרים, סופרים בסלון.
סופרים בסלון.
סופר מביא סופר.
השפלת סופרים בחודש הספר.
כך סופר וקבל שני סופרים חינם. כותב לנו ירון גולדשטיין בפייסבוק ככה. פעם גרתי בשוק בצלאל, ולפעמים הסוחרים ברחוב, כשהיה להם משעמם, היו שולחים את אברהם הצולע להביא ברבוניאס מהשוק, ואת ג'קי עם הכל היפה. היו יושבים, אוכלים ברבוניאס, והוא היה שר להם את אום קולטום. איפה ההבדל? אני חושבת שלא הייתי יכולה לנסח את זה יותר טוב. כן, נמשיך.
נמשיך, כן. בתחילת החודש הכריז רון דהן, שהוא סופר, משורר, עורך, וגם מוציא לאור, הוצאת אינדיבוק. אז הוא הכריז על פרויקט מופרעים, שזה בעצם טקסטים ספרותיים ב-2018. מדי כמה ימים הוא מעלה סיפור קצר לאתר אינדיבוק, הוא מקווה... לדבריו, ככה הוא כתב על זה בפייסבוק, שמתוך הסיפורים והטקסטים שיעלו בפרויקט הזה, אולי נוכל לחלץ משהו על כתיבה ב-2018, ואולי נפסיק להתלהב מהמובן מאליו, מהדיפולט, מהמסורת, אולי נחיה ונכתוב בזמן שלנו. זו הצהרה נחרצת. מאז הוא עלו שלושה סיפורים בפרויקט, ריטה קוגן, שירה פינקס ויונתן פיין, ועוד היד נטויה. שלום לרון דן.
אלן.
אולי תסביר לנו קצת מה זה הפרויקט הזה, מה שונה בסיפורים שאתה מעלה שם, במה מיוחד הפרויקט הזה משאר האתרים שמעלים סיפורים קצרים?
תראה, קודם כל אני לא מנסה בכוח להיות מיוחד, אני מנסה לעשות את מה שבעיניי נצרח בתוך שוק הסופרים והספרות, אפרופו מה שדיברתם באייטם הקודם. תראה, זו שאלה שכמעט כל סיפור שאני מעלה, היא נשאלת בצורה כזאת או אחרת, בין אם זה בפרטי, בין אם זה בציבורי. בעצם מה מופרע פה? כן? מה מופרע בטקסט הזה? גם של ריטה, גם של יונתן, כן, זה, וגם של שירה פינקס. אז
כן.
אין לי באמת תשובה נחרצת לגבי העניין הזה. אני הייתי פשוט מעוניין לסמן איזשהו כיוון של הפרעה. שלגיד, אוקיי, מה שקורה עד עכשיו פחות מוצחן בעיניי, בוא נראה איך נראה טקסט ב-2018.
אז בוא ננסה להגדיר אולי, רון, את מה שלא נראה לך, כדי להבין אולי את מה שכן נראה לך. כלומר, מה זה הדברים האלה שנעשים עד עכשיו, אתה אומר, זה לא נראה לי כבר, זה כבר ישן.
כן, הטריגר, כפי שאתם, אני משער שאתם יודעים, היה פרסום של סיפור קצר מאת אתגר קרת באחד מ... מוספי, בשבעה לילות בחודשים האחרונים. כן. עכשיו, אני יודע שלאתגר קרת יצא כמובן ספר חדש, ושיהיה לו בהצלחה. אבל לתחושתי, העובדה שמדובר בסופר שהצליח מאוד בשנות ה-90, וכל פעם שהוא מוצא ספר חדש, אז ידיעות אחרונות, או לצורך העניין עיתון אחר, או אלה נכון לפרסם ספר שלו, אותי באופן שזה טיפה מייאש וגם משעמם. זאת אומרת, אני הייתי מעוניין, כמו שכתבתי, לראות איך נראית כתיבה בזמן שלנו, מה מעניין אותנו כרגע, מה חדש, מה חדש בפואטיקה, מה חדש בנושאים, מה חדש בצורה, מה חדש בשפה. וזה מה שהנחה בעצם את הפרויקט.
אז אם אתה מסתכל נגיד על שלושת הסיפורים שכבר עלו, של ריטה קוגן, שירה פינקס ויונתן פיין, אתה יכול להגדיר משהו ששם נראה לך חדש, אחר?
כן, כן, זה מאוד מעניין, כי בעצם שלושת הסיפורים, ובמיוחד שני הסיפורים הראשונים, ששניהם נכתבו בידי נשים, שזה גם עניין מעניין בעיניי, מדברים על ייצוגים. על ייצוגים של מבט, בסיפור של ריטה זה מבט גברי, ובסיפור של שירה זה מבט נשי, אבל גם איך גברים מסתכלים על נשים, ועל ייצוגים של נשיות, של טרנסיות, של קוויריות, בתוך העולם הווירטואלי, בתוך העולם העכשווי, שזה משהו שמאוד מאוד מעסיק גם את החברה וגם את התרבות. אצל יונתן פיין דווקא הייצוג הוא דווקא ייצוג כלכלי, זאת אומרת מה קורה לאדם ב-2018 שבעצם שטף המידע הכלכלי הקפיטליסטי משתלט עליו, איך זה נראה. אז אלה טקסטים ב-2018, זאת אומרת אלה הנושאים שמעניינים אותנו, אלה הנושאים שאתה פותח פייסבוק וזה מה שאתה קורא.
תגיד, כמה סיפורים יהיו בפרויקט הזה? מי הם הכותבים? איך בחרת אותם?
שאלה, גם אחת השאלות הטובות, כמו שאתה יודע, אני, אין לי מודלים יותר מדי נוקשים. אני, כן, רציתי להתחיל עם 10 טקסטים, 10 כותבים וכותבות, שיש כבר אותם, בין היתר יעלו בהמשך. מחרת לחני גליק, סופר בשם אלון מרקוס, רונית ידעיה, סיגל בן יאיר, והלאה, יש עוד כמה, וכל הזמן נשלחים אליי גם טקסטים, אז...
אתה יכול להגיד משהו על הנתונים עד עכשיו, של כמה קראו, מה אתה רואה שם?
כן, אז קודם כל, לשמחתי, הדבר הזה צובר תאוצה, ואיכשהו כן הצלחתי לייצר איזושהי קהילת קוראים בתוך בעזרת הפייסבוק, בתוך הדף שלי. אנחנו מדברים גם על הסיפור הראשון, גם על הסיפור השני, גם על הסיפור השלישי, ממוצע של 280 קוראים, זאת אומרת קוראים שקראו את כל הסיפור, כן. לא רק כאלה שנכנסו.
איך אתה הרבה... יודע? איך אפשר לדעת את זה? אפשר לדעת?
אינדיבוק בייבי, אינדיבוק.
אתה יכול לראות
יודעים עלינו
אם קראתי את כל הסיפור או רק את הפסקה הראשונה והלכתי?
אני יודע בממוצע של זמן, אני יודע שממוצע... אוקיי.
אבל אם מישהו סתם נכנס לשם, השאיר את זה והלך לבשל ביצה קשה, אז כאילו אתה יודע...
אז אמורי את הממוצע, אבל אם אתה אומר 280 אנשים נכנסו בממוצע של 10 דקות ויותר, אז אתה משאר, אתה יכול לשאר די בדיוק שרובם קראו את הסיפור לפחות יותר מהחצי והלאה.
אבל 280 אנשים זה משמח אותך? כי זה מאוד מעט בעיניי.
כן, זה מעט. קודם כל זה עדיין, זאת אומרת, זה עדיין קורה, אני נותן נתונים אחרי 24 שעות.
אוקיי.
אז ב-280, 300 איש ב-24 שעות זה יפה מאוד בעיניי. זאת אומרת, אני לא מתחרה בארץ, כן, אבל יחסית לכתבי עת, וזה יכול לשער שזה לא מעט. וגם אני עדיין רואה שאנשים כל הזמן נכנסים לפרויקט וכל הזמן קוראים עוד ועוד סיפורים. אז יש פה איזשהו מנוע גם שמניע את את הדבר הזה.
תגיד, אני קראתי כבר את הספר החדש של אדגר קרת, ואני חייב להגיד לך שיש שם כמה סיפורים שבעיניי נופלים תחת הקטגוריה המאוד רחבה של סיפורים מופרעים. יש שם. אם אדגר קרת מחר שולח לך סיפור מופרע, ואומר, תשמע, רון, בוא תכניס אותי לפרויקט.
לא מעניין אותי, לא מעניין.
לא משנה מה הוא יעשה, לא משנה הסיפור.
לא מעניין אותי. אדגר קרת לא מעניין אותי.
למה?
כי זה לא מעניין אותי, זה פשוט לא מעניין אותי. אני רוצה לתת להזדמנות לקולות חדשים, לקולות עכשוויים יותר. ואתגר קרת, הוא לא צריך אותי לצורך העניין, ואני בטח לא צריך אותו, אז כאילו, למה? יש כל כך הרבה כותבים אחרים מעניינים, לא פחות, אם לא יותר, אז למה לא לתת להם את הבמה?
תגיד, זה יהיה בסוף ספר? תקרחו אותו, תדפיסו על דפים, כמו שעשו פעם בתקופה העתיקה שאדגר קרת כתב בה?
כמו יאללה מכות, אתה אומר. לא, אני לא יודע, אני לא יודע. לא יודע מה יקרה. אני משער שבסופו של דבר כן תצא הסופה, שאני מקווה שהיא תהיה דווקא דיגיטלית, ואני אוכל לתת אותה גם בחינם, באתר. אני רוצה להשתמש בכלים הדיגיטליים שיש לי.
כן, האמת היא שאם יש כלים דיגיטליים, זה די תמוה בעיניי תמיד, שחוזרים אחורה לנייר.
אנשים אוהבים לקנות ספר, הם אוהבים נייר.
אז שיתרגלו לדברים אחרים.
אני גם מחבל את זה מאוד, זה בסדר גמור, אבל אני דווקא, למשל באמת העניין הזה של הנתונים, שזה משהו שהוא כאילו חריג לעולם הספרות, אבל אני מאוד אוהב לתת אותו כל הזמן, לתת נתונים.
נכון, בדרך כלל לא נותנים.
כן, לא נותנים, ואני גם על עצמי, גם על הספרים שלי, תמיד שופך נתונים, כמה קנו, כמה נכנס, זאת אומרת, זה משהו שאני מאוד...
שקיפות, תלמדו מזה, שכולם ילמדו מזה, זה דבר נהדר.
לא, זה לא עניין של שקיפות, זה עניין של בושה בעיניי, זה כמו שאנשים לא אומרים כמה הם מרוויחים, כי הם מתביישים להגיד את זה. אבל ברגע שהם יגידו, אז בואו נדבר על זה, שאנחנו מרוויחים נורא מעט.
אפשר ללמוד מזה.
כן, אז זה אולי קריאה לכל ההוצאות הגדולות. אל תתביישו, תספרו לנו כמה בדיוק נמכר, ואולי אז נוכל להתחיל להתמודד עם בעיה, להסיק מסקנות, לשנות משהו.
כן, בדיוק, לא...
טוב, רון, אתה מוכן להקריא לנו משהו מתוך סיפור?
כן, אני אקריא לכם מהסיפור הבא שעולה, של חני גליק המצוינת, סופרת צעירה שאף אחד לא מכיר, היא לא אתגר קרת.
אוקיי, אז חני גליק, בבקשה.
כן. מרתה ממשיכה לטפטף מציפורניה את כבישי הבוץ על גבי שלד השעבה שניצב בבושת כשומר ראש נאמן וכנוע, וחורקת בקולה לעבר תלמידה מנומנמת שמקיצה בקפיצת ראש לשיעור. עכשיו, את יכולה לחזור על שמות העצמות ועל שמות עברי הרוויה של האישה ושל הגבר. קולה עולה כמו ממעמקי האדמה או מפתחו של איזה בור שנפער בה. נוכח מבטי התם ושאינם יודעים לענות ולשאול שחזרו אליה, היא נוטלת את המקל, מצביעה ללוח ומכה על השלד. המקל, עצם בשרית שהוציאה מגופו של כלבה לוקי, אהובה זל. זל, הדגישה בקול צרוד ומאיים. ומשך חודשים ארוכים היה חדר הכיתה מדיף ריח של גבייה ערשה. בכלל, נדמה שאין צורך במונדד על השלד. כדאי היה להביט בפני המת החי של מרתה, ואז להשפיל את המבט, ומפת גוף האדם הייתה פרוסה אליה כמו ספר פתוח. גם כשהייתה מתעטפת שכבות אבותות ביום סגריר, תמיד היו איבריה חשופים למבית מבחוץ. מרתה שלד, ככה קראו לה התלמידים. השלט בשיעור היה בהחלט מיותר.
יפה מאוד, אז אנחנו נגיד שמדובר בפרויקט סיפור מופרעים באתר אינדיבוק, אפשר למצוא אותו, נכון?
כן, אבל הכי טוב בדף שלי בפייסבוק.
או בדף
הכל,
של...
הכל עובר, כן, הטראפיק עובר דרך הדף הפייסבוק שלי.
יפה, אז פייסבוק של רון דהן, כמו ששומעים את זה, ככה אפשר לכתוב את זה.
זה המולות החדשה, חפשו, תמצאו אותה בפייסבוק, את הסיפורים.
תודה רבה למשורר ולסופר ולעורך וליזם ולממציא רון דהן. להתראות.
ביי.
תודה שחזרתם אלינו, ושלום לצעד הספרים שלנו, אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין.
אהלן, שלום.
מה מצאת השבוע בשבילנו? ובשביל עצמך גם קצת.
כן, השבוע אני מדבר על שני ספרי הספנות לילדים שמצאתי. Okay. שניהם יצאו בהוצאת אומנות, שזו הוצאה שנפתחה בהתחלה במוסקווה, על ידי שושנה פרסיץ'. היא הוצאה שהתמקדה בעיקר בלהוציא ספרי ילדים. בעיקר תרגומי מופת לקלאסיקות מפורסמות. שניים מהכותרים שמצאתי שם זה שלושה בסירה אחת של ג'רום קיי ג'רום, והשני זה על פצע בארץ הפלאות, בתרגום הראשון מעברית, שזה בעצם נקרא אליסה בארץ הנפלאות.
הנפלאות.
הנפלאות,
אוקיי,
כן,
אוקיי.
בכתיב חסר. תורגמו לידי סטימצקי ואפשטיין, לרוב היו להם קבוצת מתרגמים בית להרצאה הזו, והם התמקדו בעיקר בלהוציא את הקלאסיקות. עכשיו, כל הספן של ספרי ילדים היום מכיר את ההרצאה הזו, בעיקר בגלל ביאליק שהוציא שם את הספרי ילדים הראשונים שלו בסדרת גמליאל של הוצאת אומנות, אבל גם בעיקר שני הכותרים האלה של אליסה בארץ הפלאות ושלושה בסירה אחת. ספרים מאוד יפים, מאוד כרוכים בצורה מדהימה. תרגום לפי דעתי מבחינת העברית לא כל כך עובד לילדים היום. תרגום קצת מיושן ובמשלב לשונים מאוד גבוה. אבל מאוד מבוקש הספרים האלה.
רגע, ספציפית שני הכותרים האלה שאתה מצאת הם אלה שההוצאה נודעת בקרב האספנים בגללם?
בסדרת התרגום כן, אבל יש גם סדרת ספרי מקור שלוין קיפניס וביאליק הוציאו את הספרים שלהם עוד כשאומנות לפני, בשנות ה-20 אומנות עלתה ממוסקלו ופרנקפורט, עלתה לארץ ישראל, וכאשר הם היו בגולה רוב הכותרים החשובים שלהם בעצם יצאו. כאשר הייתה להם סדרה אחת לספרות עברית שנקראה סדרת גבליאל.
רגע, אני לא הבנתי, הכותרים שיצאו לפני שהם הגיעו לישראל שווים יותר, כלומר, יקרים יותר, נדירים יותר?
נדירים יותר ושווים יותר, כן.
ומה שאתה מצאת זה משם?
כן, זה שניהם ספציפית מאודסה ופרנקפורט.
נהדר.
אתה יודע שזה סבתא של עמוס שוקן?
לא ידעתי.
כן.
תגיד?
ברציץ'?
כן.
גם אני ידעתי.
כן, הבת שלה הייתה נשואה לגרשום שוקן, והיא סבתא של...
הכל נשאר במשפחה, כמו שאומרים.
לגמרי. אם נולדת במקרה במשפחה הנכונה, אז הכל בהחלט נשאר במשפחה.
תגיד, טוב, בואו נדבר רגע אחד על איפה מצאת את זה.
ספציפית תלם מצאתי בדירה ברמת השרון של זוג שנפטר, והילדים פינו את הדירה.
והם ידעו מה יש להם ביד? זאת אומרת, הם
לא, אני לא חושב שכל כך היה אכפת להם, הם פשוט רצו שאני אפנה את כל הספרים משם.
פינית הכל או שאתה מהמצבנים האלה שלוקחי רק חלק?
ספציפית הדיל פה היה לפנות את הכל.
יפה מאוד.
וזה היו שני הכותרים היחידים של ההוצאה הזאת שהיו שם, או שהיו עוד כותרים מאותה הוצאה שהם פחות מעניינים?
היו עוד כותרים מההוצאה הזו, אבל כבר בארץ ישראל, זה גם ספרים שהם מבוקשים יחסית, אבל הם ממש לא מתקרבים לזה, נגיד התרגום הראשון של פינוקיו, היה שם נילס, מסע הפלאים של נילס, לפי דעתי גם אוליבר טוויסט הוא גם בפעם הראשונה, זה ממש סדרה איכותית לנוער שהייתה פה.
אז לפני שאנחנו מסיימים, תספר לי תמיד את הפרט שתמיד מעניין אותי, מה שווים, כמה, מה יצא, כן, בדיוק.
כן. שני הכותרים האלה יכולים להגיע למאות דולרים לספר. למרות שהכותרים הבאמת שווים הם של סדרת גמליאל, של ביאליק ולוין קיפניס, שיצאו אז הספרים, אלו בכלל יכולים להגיע $1,000 לספר אחד.
אז אני מאחל לך שתמצא גם אותם.
תודה רבה.
מתישהו.
אני ממש אשמח.
תודה רבה לך.
תודה, אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין, להתראות.
בכיף, להתראות.
ביי. בפינת הסטטוס היומי, אני רוצה להקריא שיר חדש של רועי צ'יק ירד, כפי שהוא פרסם אותו בפייסבוק אתמול או שלשום. רועי צ'יק ירד הוא משורר וסופר, עורך כתב העת מעיין, שגיליון חדש שלו ראה אור עכשיו, ממש בימים האחרונים. אני רואה לפי השיר הזה שהוא היה עכשיו בכליל כמה ימים, הוא פרסם שיר שנקרא ורודה. וככה זה הולך. ורודה עם ביבי, ורודה בלי ביבי, מתנודדת ברוח המוזרה. היא לא צריכה את המלחמה הזו, החותמית. זה למטה כתוב, כליל מאי 2018, אמו של המשורר, חנה ארד, מגיבה שם, כי אנשים שם שואלים מי היא הורודה הזו.
ומי החותמית?
והיא כותבת, החותמית הזיפנית, צמח גבוה ורוד מאוד ונאה מאוד ממשפחת החלמיתיים. כשאתה גדל עם מורה לטבע, חובבת בוטניקה, אתה מתייחס לטבע גם בשירה. אגב, בכביש 6, בצידי הדרך, פורחות עכשיו החותמניות בשפע. ורואי צ'יק ירד עונה לאמו, את פשוט אחת האמהות הכי מוצלחות שהייתה לי.
זה חתיכת מחמאה. בפינת התחלות של ספרים, אני רוצה להקריא את הפתיחה של הספר אוטוביוגרפיה של דלת, זה ספר של נורית זרחי, בסדרת נוודים של הוצאת אפיק. וככה זה מתחיל. הפרק הראשון נקרא פתיחה דלת. אני נעלבת אם מדמים אותי לקיר, הרי לא ניתן לטעות. מה שמייחד אותי הוא התנועה המהפכת בין חוץ לפנים. זה מעניק לי ממד נוסף. ניתן אולי לקרוא לו נפש. אף שאני מקובעת, יש נפשות כאלה, אני מסוגלת להיות מופעלת. אני חשה את רצונם של אדוני הבית. די שילחצו על הידית שהיא אפס, אפס קצה לי, ומיד אני פועלת כמהומפנטת. בעצם עומדם לידי, אני מנחשת מה רצונם. אם בפנים החוצה ואם בחוץ פנימה. ודאי תשאלי אותי מה ההבדלים. זה תלוי כמובן בביצועים שלי. כשאני סוגרת, משתנה האוויר. אם קשה לך להבין, אם קשה לך להבין, סליחה, דמייני צוללת. את לא מתחת למים, אלא כמוה. בדולה מן העולם בגובה העולם. זה מעין פטנט מחושף שלחלוטין עובד. את החוץ אני רואה רק בכוח הסוגסטיה. ממוצא הדרך אני מנסה לנחש את המשכה. הכיוון הוא המנחה אותי. אם תשימי לב, אין סוף כיוונים. אבל את הפנים אני מכירה היטב. בעצם אני עדה לו, או אם תרצי, מרגלת. כל האינפורמציה חשופה לפניי. המריבות, הבדידות, השיגוע. אינני יכולה להשתתף. רק להבליט את נוכחותי בכעין מוצא. יש מוצא. לצאת החוצה. וכשהם יוצאים סוף סוף, אני נשארת מאחוריהם עם הדי הצעקות, האוויר המתוח והמילים שעדיין רוחפות בחלל החדר. איך עשית את זה? אתה לא רואה? אני רואה, אבל מי יפנה לעדות של דלת? יותר מכל אני רוצה לצאת לשכוח יחד איתם. אבל ראית איש מטייל נוסע על גבות דלת? שכחתי להגיד לך שבלילה אני נקושת חלומותיהם. גם לי יש חלום, בעצם שניים. לחלק את התפקיד בין דלת הכניסה לדלת היציאה. ולפעמים כשאני מאויפת, חוצפנים, לא תאמיני לי, אבל הייתי מעדיפה להיות קיר. ואני חייב להגיד שכשהתחלתי לקרוא את זה, אני קצת הופתעתי, כן? כי אתה מצפה למשהו מטאפורי, נכון? כאילו כשאומרים לך אוטוביוגרפיה של דלת, אתה מחפש איזו אלגוריה שנונה שם בעניין הזה, ואז אתה מקבל אשכרה ביוגרפיה של דלת, אוטוביוגרפיה של דלת. היא כותבת על חוויותיה בגוף ראשון.
ואיך, אבל זה עדיין אלגוריה שנונה אולי, או
אולי, אבל
מטאפורה, אבל אתה מבין את זה, נכון?
כן, אבל המכה הראשונית היא שאתה אומר לך, וואלה, ככה זה יהיה כל הספר? כלומר, דלת תספר לנו על חיי הצירים, נפתחת, נסגרת.
לא, מדובר בספר מסעות שבו הפתיחה היא אלגוריה מורכבת להמשכו.
אני חושב שאת צודקת, אני קראתי רק את עצרתי פה, אני נאמן לחוקים של הפינה שלנו, פינת אחרות של ספרים, אנחנו קוראים רק את ההתחלה ומנסים להבין, וזה באמת משונה, כי זה ספר מסות, אבל אני רוצה רגע לדבר על אי-הבנה. זה קורה לא פעם שאתה ניצב מול טקסט חסר פשר, וכשאני אומר חסר פשר אולי אני טועה, כלומר, כי יש, זה לא המילה הנכונה, יש פשר, הוא רק נסתר ממני לפעמים, את ודאי יודעת את זה, שלפעמים הפשר נסתר ממני.
כן. לעתים קרובות הוא נסתר ממך.
אז יש לי, סליחה, יש לי תחושה מעורבת מול טקסטים כאלה. הם עלולים לגרום לך לחוש תחושת נחיתות, כאילו שאתה טמבל מכדי להבין את העומק הנסתר של הדברים, מה שגורם לך מיד לחוש שזה טקסט מאוד איכותי, כן? אתה לא מבין בגלל המגבלות שלך. מצד שני, אני מתקומם, אני רוצה להגיד, לא, לפעמים הם באמת אין פשר, זה לא שאני לא מבין, אלא שאין מה להבין, פשוט טקסט סתום, וזהו. וזה לא אשמתי, זה מה שאני רוצה להגיד בעצם, זה לא אשמתי, אני לא אשם, אני בסדר הייתי. עכשיו, הטקסט הזה הוא באמת לא חסר פשר, הוא לא באמת סתום מהבחינה הזאת, יש בו דברים יפים. אז אם באמת מתעלמים לרגע מהעניין הזה שדלת פה כותבת אוטוביוגרפיה על פתיחה וסגירה ונקישות, נגיד במשפט הפתיחה, אני נעלבת אם מדמים אותי לקיר. וכבר כאן, כאילו יש מעמדות בחלקים שסוגרים את הבית. הקיר יותר מקובע ופחות בעל אפשרויות מהדלת. היא רק דלת, אבל היא בעלת תנועה יותר רחבה מהקיר. אני כבר הורג את הטקסט בשבילך, זה הסוף.
תשמע, מכיוון שזה מדובר בנורית זרחי, אז אתה לא יכול להרוג אותה. אבל כן, אתה הורג. אתה הורג את הטקסט בשבילך, אין לי שום בעיה. אני חושבת שקודם כל, כשאתה קורא ספר, אתה ובני מנחה, אתם מוזמנים להיפטר מרגש הנחיתות. זה בכלל שאתם קוראים ספרים. קודם כל, תעזבו את הדבר הזה, של אם אני מבין או אם אני לא מבין, ואם אני כועס. דבר שני, אתה יכול להסתכל על הקריכה של הספר הזה,
כן.
שקוראים לו נכון, כפי שציינת, אוטוביוגרפיה של דלת, ויש המשך לדבר הזה, על אנשים שלא יצאו מפתח ביתם. זה נכון. ההמשך של השם של נכון. הדבר הזה. אז אתה מוזמן להתייחס לדבר הזה, ונורית זרחי היא גם משוררת, לא רק סופרת,
היא מאוד
זה טקסט פואטי, מה לא ברור?
זה טקסט פואטי, ואני רוצה, בהמשך למה שאת אומרת, להתעכב רגע על זו תחושה שיש לי, ולהתוודות פה. את מציעה לי,
אני לא יודעת, זה מעורר חשש, אבל אם אתה חייב...
וידוי. לא, זה לא כזה וידוי. אני חסיד גדול של מבוכה מול טקסט. אני חסיד גדול של תחושת אי-נעימות קשה, או תחושה של בלבול וחוסר הבנה. אני אוהב את זה. אני חושב שזה טוב, כאילו הטקסט קודם כל ממוטט אצלך את הכל, אתה מביא, הוא מביא את הקורא לאיזה מקום בראשיתי ככה, למקום טועב, וזה מקום טוב להתחיל בו קריאה, להיפטר מהכל, לבוא מבולבל, לא לחשוב שאתה מבין ישר את הכל.
אני חשבתי שבאחד מקווי האופי שלך זה שאתה חושב שאתה ישר מבין את הכל.
כן.
אז מעניין אותי המקום הזה שבו אתה אומר, לא, אני דווקא אוהב לא ישר להבין.
אבל את תמיד משכנעת אותי, אני בא עם תזה על ספר, אני אומר, תראי, זה ככה וככה וככה, ואז את אומרת לי, יובל, לא הבנת כלום, זה הפוך. ואז אני אומר לך, וואי, את צודקת, זה הפוך.
אבל אתה לא אוהב את התחושה הזאת, לא באמת, כפי שאתה הצהרת. יש פער בין ההצהרות שלך לגבי עצמך לבין האמת שלך לגבי עצמך.
אצלי אהבה ושנאה הם דברים שהם לא בהכרח סותרים אחד את השני. אני רוצה רגע עוד להגיד דבר קטן אחד, שזרחי מציבה אותנו עם הפתיחה הזאת במקום שבו היא מדברת על פרטי וציבורי, והמרחבים שבהם אנחנו נעים באמת, כמו שאת ציינת לגבי שם הספר, המעברים ממרחב למרחב, הפתחים ממרחב לרחב, על דרך הפעולה שלהם, על יכולת הפעילות היחסית, ההבדל בין דלת לקיר, זה כמובן לא ההבדל בין דלת לקיר, זה בני אדם כמו ששכנעת אותי כבר, יש דרגות של קיבעון, וכנראה שבאמת זה, על זה הספר, על, 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 על תהייה כזאת, על דרגות החופש, אז מה זה להיות חופשי? לצאת ולהישאר בפנים, והנה, את רואה, את צודקת, שכנעת אותי.
אני תמיד צודקת, אבל זה לא כזאת חוכמה. בוא תהיה, אתה צודק פעם אחת, אני רוצה לטעות, זה משתגעת לה לטעות.
את יודעת, חגגנו שנה, בינתיים לא צדקתי, אולי בעוד 20 שנה...
לא, בשנה הקרובה אתה חייב...
חייב לצדוק פעם אחת?
פעם אחת לפחות.
אני אנסה.
רגיל ביום רביעי, שזה היום האחרון של השידור שלנו לשבוע, יש לנו כמה המלצות לסוף השבוע, והפעם אנחנו עומדים בפני חג השבועות. קודם כל, ביום ראשון, כאן תרבות תייחד יום שידורים מיוחד לספרים וספרות, עם שלל תוכניות שעוסקות בעניין הזה. ב-11 בבוקר ישודר לראשונה ראיון שעשינו אנחנו עם הסופר אדגר קרת על ספרות תקלה בקצה הגלקסיה שיצא לאחרונה. מלבדו ישודר גם ראיון שערכנו לאחרונה עם הסופר חיים באר, למי שחמיץ. אני חושבת שזה היה ראיון מאוד יפה.
מאוד.
וחיים באר אדם משעשע. יהיו גם שני לקטים של מיטב הקטעים והרעיונות מהתוכניות שהגשנו בשנה החולפת, ותוכניות עם עמוס עוז ודוד גרוסמן, שערכו שירי לברי וענת שרון בלייס, תוכניות שהוקלטו בפסטיבל הסופרים הבינלאומי בירושלים, תוכניות שהוקלטו באירוע הלילה האמריקאי בבית התפוצות, ועוד ועוד, זה יהיה מין פסטיבל שבועות כזה של כאן תרבות סביב הספרות.
ערב קודם, התקיים כמקובל תיקון ליל שבועות, בבית אבי חי ערכו תיקון ליל שבועות לנוער, תחת הכותרת, מה הסיפור שלך או שלך? הוא יימשך מ-10:30 בלילה עד 3 לפנות בוקר. 3 לפנות בוקר או 3 בלילה? אני לא יודע אף פעם.
3 לפנות בוקר.
לפנות בוקר, בסדר. מרכז העניין שם הוא פשוט סיפורים. תהיה שם סדנת סטורי טלינג עם ענבר אמיר, מפגש עם מאור זגורי שידבר על הסיפור שלו, כל מיני מעגלי שיח, נשמע שיהיה מאוד מעניין.
טוב, גם בבית אלמה לתרבות עברית בתל אביב קיימו תיקון ליל שבועות בגוון ספרותי, בערב שיוקדש כולו לשפה, למילה, לטקסט ולסיפור. בין שלל הדוברים יהיו גם פרופסור גלילי שחר, תמר מור סלע, שתדבר על הסיפור כתיקון בהקשר של נשים מדברות מיניות, וצור שיזף שידבר על שפה שסועה. זה יקרה החל מ-10 בלילה עד 2.
איזה כיף זה להישאר.
משהו, לא נורמלי, פשוט... תגלית, להישאר ער בלילה.
אני לא רגיל, אני ב-10 כאילו סוגר את העניין והולך לישון. בלי קשר לשבועות, יש אירוע מעניין בחנות הספרים תולעת ספרים ברחוב מזה בתל אביב, מחר, ביום חמישי, ב-7:30 בערב, לרגל ספר ליבי נבהל מהירח, שזאת אסופה מקיפה של שירה סינית קלאסית בתרגום יובל עידו, טל ויואב רפפורט. השתתפו המתרגמים, וגם דרור בורשטיין, יפתח אלוני וחן דקל ועוד כמה משתתפים, והספר הזה אגב מכיל כ-130 שירים שנכתבו לפני כ-1400 שנה, שזה נשמע דבר סופר מעניין.
אנחנו חייבים להשיג את הספר הזה, דחוף.
צריך להשיג את הספר הזה, דחוף.
ולדבר עם המתרגמים על הדבר הזה.
אנחנו נוהגים להקריא שירה במקור ובתרגום לעברית, ואנחנו עוד לא הקראנו מסינית פה.
לא, ואתה גם יש לך איזה מין טענה שאין לי איך לבחון אותה, שאתה יודע סינית קצת.
אני?
כן, היה לך מין כזה, הייתי בסין, אני מדבר כמה משפטים, אני רוצה לבחון את זה, אנחנו נעלה
לה, אני לא יכול לחזור בשידור, כי הסינים, על מה שאני יודע בסינים, כי הסינים עלולים להיעלף, וגם אני אגיד את זה לא נכון, כי זה שפה טונלית, ואני את הטונים לא מבין.
כן, ואנחנו כולנו נשים לב כמובן, שאתה טועה לחלוטין.
אני יודע איך להגיד בנואשות איפה השירותים.
אני יודעת כללה בסינית ולא אומר אותה עכשיו, כי אני יודעת גם את הגבול של עצמי, מדי פעם.
כל הכבוד על האיפוק.
יפה. זה הזמן שלנו ללכת לפני שאני אקלל בסינית בטעות.
בהחלט, לא נקלל, תודה שהאזנתן לנו, אנחנו נשוב בשבוע הבא. אל תשכחו להוריד את אפליקציית כאן עוד עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון של תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות, ואם אתם רוצים תעשו גם לייק לעמוד שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. תודה רבה לאירה וקסלר וליואב כהן שעשו איתנו את התוכנית, אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ'. שיהיה לכולכם חג שמח.
חג שמח.